תפתחו בבקשה את אורות התשובה בדף פי ד' פרק י' ב' סעיף ו' אחד. אבל לפני זה אולי כמה דברי הקדמה. אולי שמעתם פעם את הביטוי הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מי שמע את הביטוי הזה פעם? איפה, אתם אומרים את זה? לך דודי, יפה מאוד. סוף מעשה במחשבה תחילה. הביטוי הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה, יש לו משמעות מאוד 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 עמוקה בכל ההוויה כולה, בכל המציאות כולה. המחשבה עומדת ביסוד כל המעשה, או במילים אחרות שלנו, אנחנו נמצאים בעולם חיצוני, עולם של עשייה, עולם של חושים, רואים שמיים וארץ וכל אשר בהם, כל מה שאנחנו רואים. כל מה שאנחנו רואים, שזה המעשה בעצם, מתחיל מהמחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה היא עומדת ביסוד כל המעשה שאנחנו רואים, חווים או לא חווים, לא. כל מה שאנחנו רואים, הכל יש המחשבה. השאלה היא תמיד שאלה, איזה מחשבה יש מאחורי הכל? מי יודע? נראה אם אתם יודעים כבר. אם אתם כבר למדתם קצת במכון מיר. איזה מחשבה? טובה או לא טובה? טובה. איך אתה יודע? זה כתוב בתורה, תגיד. לא, זהו, כתוב בתורה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. או במעשה בראשית, כל מה אתה אומר, רק כי טוב, כי טוב, כל יום. חוץ מיום שני, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, הכל כי טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל מתוק, הכל נחמד. המחשבה של הבורא, שהתורה מלמדת אותנו מה המחשבה, היא רק טובה. ובטובו, תקשיבו היטב, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל הבריאה כולה. זאת אומרת, המחשבה הטובה, היא נמצאת בכל מקום. קליטת, ראיית המחשבה הטובה, תלוי בך. תלוי בך. המציאות לאמיתה שביסוד הכל עומדת המחשבה הטובה. הגילוי של המחשבה הטובה תלוי אם אתה בן אדם טוב או לא טוב. אדם רואה מרורי ליבו. זאת אומרת, אם אתה אדם עם מחשבות טובות, עם לב טוב, מעשים טובים, מידות טובות, כל הדברים האלה, אז אתה מגלה בעצם שאתה חי בעולם טוב. אם הפוך חס ושלום, אתה אדם עם מחשבות רעות, אתה פסימי, אתה בדיכאון או משהו כזה, אתה פתאום, איפה הטוב? נעלם לו הטוב פתאום, נעלם לו הטוב. זה, אבל זה דבר סובייקטיבי מצידנו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. מעשה טוב יקרבוך אל הרצון הטוב של אלוקים, לגלות את הרצון הטוב. מעשה לא טוב מרחיק אותך מהרצון הזה, ואתה לא רואה את הטוב. אבל זה, כל זה מצידנו. אבל מצד האמת, מצד האובייקט, מצד האובייקטיבית נאמר, יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, כאן מדברים על זה לפעמים. הכל לטובה. מישהו שמע את הביטוי הזה פעם?
כן.
איפה שמעתם את זה?
כל הזמן.
כל הזמן, הכל לטובה. זה לא סתם ביטוי, זה באמת ככה. ואם אתה לא רואה את הטוב, יש לך בעיה במשקפיים. תראה לי את המשקפיים שלך. אני רואה, באמת יש לך בעיה במשקפיים. אתה לא רואה טוב. היכולת הזאת להבחין בין מצב לאמיתו, מה שנקרא באופן אובייקטיבי, ובין מצב סובייקטיבי, שזה דבר יחסי בין אדם לאדם, מקום למקום, זמן לזמן, זה צריך להבחין בדברים האלה.
כי אין רע יורד מהשמיים.
מה? אין רע יורד מהשמיים, יפה מאוד. באמת הכל טוב. איך אומרים נחום יש גם זו? גם זו לטובה. כל דוד רחמנה לטב אביד. זה כתוב בהלכה דרך אגב. תמיד לזכור, אם האדם יש לו דבר, מקרה כזה או אחר, ירגיל אדם עצמו לומר, כתוב בשולחן ערוך, כל דוד רחמנה לטב אביד. כל מי שבא אליו יתרגל לומר, להגיב על זה, אבל זה לא רק אמירה, מסתתרת מאחורי אמת גדולה. הכל לטובה. גם מה שלא נראה לך באותו רגע כדבר טוב, מסתתר בו דבר טוב. אז אם כן, נחזור לרעיון, תכף נראה את זה בתוך אומר. יש עולם של עשייה, עולם של מעשים, שמתפרט לאין סוף של דברים בעולמנו, כל אחד מאיתנו. ויש עולם פנימי, רוחני, רצוני, מחשבתי נאמר, שהוא מסתתר והוא גם קיים. וכל העניין שלנו לחבר את העולמות האלה, לחבר את הצד הפנימי, הצד הרצוני, הצד הרוחני, לעולם חיצוני, עולם שמתפרט לאין סוף של פרטים. בואו נראה את הדברים כיצד הרב מבטא את הרעיון הזה בתוך הדברים שלו. תפתחו בבקשה באורות התשובה, אמרנו, דף פי דלד, פרק י' ב' ו' אחד. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ובפועל, אלא שמאירות לפניה את הדרכים. דהיינו, החוכמות מאירות לפניה את הדרכים. אני רוצה שנבין את הדבר הזה. כל החוכמות, כמה שתהיה חוכמולוג וכל הדברים האלה, זה לא מבטל כאו זה את החובות המעשיות, למרות שאתה חכם גדול. יש בדיחה כזאת, אבל בדיחה די עצובה, אפשר לומר כזאת, שבעולם האקדמי, החוכמה היא הדבר הכי חשוב, לחקור, לבדוק וכו'. אז פעם היה באוניברסיטה פרופסור לאתיקה. אתיקה זה מוסר. פרופסור למוסר, שלימד מוסר, יש דבר כזה. אבל הוא עצמו, כל הסטודנטים ידעו שהוא לא כל כך מוסרי. פעם קם סטודנט אחד ושואל אותו, תגיד לי אדוני הפרופסור, אתה מומחה לאתיקה, מומחה למוסר, למה אתה לא מוסרי? תסתכל על הפרופסור, מה פתאום, מה זה אומר? תגיד לי, מורה לגיאומטריה צריך להיות משולש? ממתי זה? מה זה שייך? זה שאני מלמד מוסר, מי אמר שאני צריך להיות מוסרי? סליחה, זה כבדיחה, אבל זה על רגל אחד, את כל ההבדל בין תורת חיים ובין לימוד של דברים שחוכמה והשגה כזאת או אחרת, ואתה מנותק מעולם של עשייה. אתה לא מממש, אתה לא מקשים את המחשבה, את ההשגות, את החוכמות. אז זה מה שהרב אומר, כל החוכמות וכל ההשגות, כל מה שהם, זה לא אומר שאתה לא צריך לממש אותם במעשים. פרטי פרטים של מעשים. אדרבה, כל העניין שלנו לחבר מחשבה עם מעשה, את האידיאולוגיה עם העשייה. זה כל העניין של התורה, לחבר שמיים וארץ. חיבור שמיים וארץ. אנחנו חיים בארץ, זה נכון. אבל הארץ קוראים ארץ החיים. איזה חיים? לא רק חיים פיזיים, אלא חיים נשמתיים, רוחניים, ערכיים. זה נקרא ארץ חיים. חז"ל קוראים לעולם הבא ארץ החיים. כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אז הפרשנים אומרים, מה זה ירשו הארץ? מה? ארץ? ארץ החיים. זאת אומרת, שהחיים מלאים תוכן, משמעות, נצחים, חבר את הנצח לעולם משתנה, עולם מתפרט, עולם מתחלף. זה מה שאומר כאן הרב. כל ההשגות, כל החוכמות אינם מפקיעות, מבטלות, מפקיעות ומבטלות, את חובת התשובה המעשית, בממש ובפועל. אלא כל החוכמות רק מאירות לפניה את הדרכים של התשובה המעשית. לתת ערך למעשה הקטן. למדנו בשיעור הקודם שכל האידיאולוגיות הגדולות הן באות לידי ביטוי במעשים קטנים. הדברים הקטנים. דיברנו על זה פעם שעברה. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דירום מתביעות הקטנות. כמה שתהיה גדול, כמה שהגדלות, אתה לא יכול לבטל את הדברים הקטנים שלך בחיים. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה את תפקיד גופני. אתה צריך להתפנות או לא? מישהו כאן מתפנה לפעמים? ירים את היד. אני גם. היחידי שאמר שהוא לא מתפנה זה היה פרו. פרו אמר, אני אלוהים. לא, אני אלוהים אמר. ורק, למה? כי רק אלוהים לא מתפנה. ואז משה רבנו ידע את ה... את הטריק שלו, את הבלוף שלו. הוא היה קם בבוקר השקם, חושך. הוא היה הולך להתפנות שם ביור. ומשה שם לו מערב. הופ! גה, חביבי, אתה בן אדם. אתה לא אלוהי. תשמור את זה בסוד, אל תגלה לכולם. אין דבר כזה. כמה שאתה גדול ולא משנה, אתה צריך לעשות דברים פשוטים. את הדברים הקטנים האלה, דברים קטנים כאלה, לפעמים זה חיים ומוות. כן. כמו שאומרים כל יום, שיוצאים מהשירותים, שיצר את האדם לחוכמה, כן? ואם סתם אחד מהם, פתח אחד מהדברים כאלה קטנים, אז לא, אנחנו גמורים. אז גם זה משהו. אז כל הגדלות לא פותרת אותך מהדברים הקטנים ביותר. הייתי אומר אפילו יותר מזה. אם אתה רוצה להכיר את החבר שלך, מישהו רוצה להכיר את החבר שלו? טוב, יכיר אותו בדברים הקטנים, לא בדברים הגדולים. הוא יכול לדבר גבוהה גבוהה, אידיאולוגיות, מחשבות, עניינים. אבל בדברים הקטנים שם רואים זה באמת ככה או לא. או כמו שאני מייעץ לפעמים בשידוחים, יש כאלה שלא התחתנו עדיין. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שבעה. אז אתם צריכים להכיר את הבנות, והן צריכות גם להכיר אתכם. ואיך הם מכירים לך את זה, אתם יודעים? אם אתה בא ונותן ל... איך זה נקרא? דייט? דייט? איך?
דייט.
דייט. דייט. פגישה, כן? ואתה מדבר גבוהה גבוהה על טוב לי, טוב לבך, ועל נדיבותך, וזה, והבחורה מוקסמת מהדבר הזה, עד שאתם מתיישבים, לשתות כוס קפה. ובא המלצר ואומר לכם, נו, מי משלם? ואתה אומר, את. אה? מה אמרת מקודם? אתה נדיב, אתה לא קמצן. מה קובע, האמירה או המעשה?
משפט על
מעשה. משפט על מעשה. אז כל המילים הגדולות, הן באות לידי ביטוי בדברים הקטנים. כל האמירות הגדולות, בדברים הפשוטים האלה, הקטנים, הם גלים הדברים. אז זה מה שהוא אומר כאן, הרב. כל הגדלות לא מפקיעה כי הוא זה את הדברים הקטנים. האדרבה. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני. כמו שאמרנו, לא צריך להתפנות, לא יעזור לך. תהיה מלך, תהיה, לא יודע. אבל הדברים האלה חייבים לעשות. גם השפל שבשפלים, הדברים האלה צריכים לעשות. אז מה כן, איך מחברים את הדברים הגדולים לדברים הקטנים? את המחשבה הגדולה, את הרצונות, השאיפות לגדולים, איך זה מתחבר הדבר הזה? אלא שהגדלות מדריכה את האדם. ביותו מקבל אותה בטהרתה, שהוא טהור, לא בגאווה. אם אתה אדם גדול באמת, אתה ענב. משה רבינו היה גדול מכולם, אין ספק. גדול הנביאים, גדול החכמים וכו'. אבל כשהתורה רוצה לציין את אישיותו של משה רבינו, היא לא אומרת שהוא היה נביא גדול או חכם גדול, למרות שהוא היה כזה. ענב מכל אדם. ענב מכל אדם. מה זה ענב מכל אדם? רש"י אומר שפלן וסבלן. סובל את הזולן. מתחשב בזולן. אלא כל הגדלות, ביותו מקבל אותה בטהרתה, איך להתנהג בכל עניינים שבקטנות. הדבר הקטן שאתה עושה, להפוך אותו לדבר גדול. אני אומר את זה כאן לבעלי משפחות. זה שאתה בא הביתה מהעבודה, ואשתך מטרטרת אותך, ממש, אתה עייף ויגע, בלי כל הרווקים, תזכרו. והיא אומרת לך, תעשה כלים, תעשה שפונדה, תזרוק את ההשפעה, תטפל בילדים, תחתור אותם, אני הולכת לנוח. זה דבר גדול או קטן? שאלה איך אתה עושה את זה. הגדלות נותנת לדברים שלכאורה הם דברים קטנים את הערך האמיתי שלהם. ואז אתה אומר בלבך, באמת, איזה יופי של אישה, הפכה אותי לגדול. למה אני אקח את הדברים הקטנים ואני הופך את הדברים הקטנים לדברים גדולים? זה נכון או לא מה שהרב כותב כאן? מה אתם אומרים? מי רוצה להיות גדול? אז אתה קח את הדברים הקטנים, תהפוך אותם לגדולים.
זה מה שאני אומר, אני עושה את הכלים, אשתי עוזרת לי בכביסה.
לא, אתה צריך לעשות גם את הכביסה. לא, אני אומר ברצינות.
בעבודותינו היינו אומרים שבדברים הקטנים אנחנו מספקים את הגדולים, ובגדולים קטנים. שכביכול, אתה יודע, לא מתקמצנים על כסף קטן, אבל בכסף גדול...
מתחילים להיות...
מתחילים להיות
מתחילים. כן. באופן שגם יתעלו הקטנים, הדברים הקטנים בחיים, ויהיו עניינים גדולים. אתה אומר מילה אחת למישהו, סתם תודה. סתם, תולה אלמונית. אתה אומר לבעל המונית, תודה רבה, שעצרת בעדי. אני משלם לו כסף, אני צריך להגיד לו תודה. מי צריך להגיד תודה? מי צריך להגיד תודה?
גם לקנות וגם לשלם.
לא, אם הייתי אדם רגיל, הייתי אומר, מה זה? אני משלם לך, צריך לך תודה? תגיד לי, אתה תודה, שאני מפרנס אותך. אמרת מילה קטנה, תודה. הפכת את כל הנסיעה הזאת לדבר גדול. הכל התהפך לדבר גדול. כדוגמה. זה תשובה. תשובה זה לחבר, להשיב, נאמר. להשיב את החיים, המציאות שאנחנו חיים בתוכה, לשורש שלה. למקור שלו, למחשבה האלוקית הטובה הזאת. לראות איך שבכל דבר יש דבר טוב, ולחבר את הדברים. אז זה הדבר אחד שהרב אומר, זה המשך למה שלמדנו. אני ראיתי כאן מאמר, הבוקר הזדמן לי ספר שנקרא אורות האמונה, זה הספר הזה. ספר שהוא לא מפורסם, הוא לא ידוע. זה כתב את זה תלמיד של הרב קוק זצ"ל, שקוראים לו הרב משה גורבי, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. הוא עדיין בחייו של הרב זצ"ל לא היה, והוא הוציא ספר שנקרא אורות האמונה, שזה ליקוט של כל מיני רעיונות בענייני אמונה, כשמו כן, בענייני אמונה. ספר מופלא ממש, יש כאן הסכמות של הרב סיודה, זכר זה הרב הנזיר, נתנו לו הסכמות על הדבר הזה. היה כאן תלמיד נאמן של הרב. הרב קוק זצ"ל היה במדרגה מאוד גבוהה, אבל נאמר, אחת המדרגות הגבוהות שבו הוא הביע את... זה היה סעודה שלישית. בסעודה שלישית זה רעב עד רעבין, זה נקרא. זאת אומרת, זה רגע של השראה אלוקית. רעב עד רצון, זה נקרא עת רצון. עת רצון, זה עת רצון שהציבור מתפלל, זה עת רצון. בזמן שמתגלה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, נקרא עת רצון. אבל יש רעב עד רעבין, זה רצון הרצונות. יש מדרגות ברצונות, נאמר. אז סעודה שלישית, ככה כתוב בספרים, שזה רגעים של השראה, של רצון הרצונות. אז הרב היה, הרב קוק זצ"ל היה דורש בזמן הזה, דרשות, ומספרים שהוא באים מכל ירושלים לשמוע את הדרשות שלו. זה היה דברים באמת מופלאים. אז הוא כתב, כאן הרב הזה, כתב דברים שהוא שמע כנראה בסעודה שלישית, הוא כתב את זה כאן בהקשר למה שאנחנו כאן למדנו כרגע, העניין של מחשבה ומעשה. דברים מאוד עמוקים, אבל אפשר באיזה מידה אולי להבין את הדברים שהרב כאן כותב. דרך אגב, יש, אני שמעתי פעם מפי יהודי אחד שהכרתי אותו, שהוא קרוב משפחה של הרב אשלג, בעל הסולם, יש בעל הסולם, הרב שלג, הוא כתב, חיבר פירוש מופלא לזוהר הקדוש, ויש כאלה שלומדים אותו, יש כאלה, יש חסידים שלו גם אפילו, של הזוהר. אז אני פגשתי איזה קרוב משפחה שלו, של בעל שלג, והוא אמר לי, תראה, שהוא שמע מפי הבעל הסולם, זאת אומרת, הרב שלג, שבצעירותו הוא הלך עם חבר שלו לשמוע את הדרשה של רב קוק צצל בסעודה שלישית. והרב השלג כבר אז היה מקובל גדול וכל זה היה עסק בקבלה הרבה. אז הרב השלג אמר לו שכשהם שמעו את מה שהרב אמר בסעודה שלישית, אז הוא אמר לחבר שלו, אנחנו לא נוגעים אפילו בשיפולי שיפוליו של הרב קוק בהבנת פנימיות התורה. אחרי שהוא שמע, חווה את הסעודה השלישית שלו. אז זה דבר די נדיר, אני יכול אקרא לכם כאן משהו שמשלים לנו את מה שלמדנו כרגע, סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל בממד יותר פנימי, יותר עמוק בדבר הזה. אם זה מעניין אתכם. מעניין אתכם? כן. אז אם יש לכם שאלות, תשאלו, אולי ביחד נפצח את הדברים העמוקים. כותב כאן, אומר כנראה הרב, יש דבר שבכוח, יש דבר שבפועל. הבכוח, דבר שבכוח זה דבר פנימי, לא רואים אותו. סוף מעשה אמרנו במחשבה, המחשבה היא בכוח. ובפועל זה המעשה. דיברנו בשיעור הקודם על זה, כמו ארכיטקט, שהוא בעצם רק רושם דברים, סרטי דברים, וקבלן. הוא בפועל, אז יש בכוח, עם כל דבר ככה. הוא אומר, לא רק מבחינה הזאת, כמשל, אלא בכל דבר בעולם יש שני הממדים האלה. הבכוח ובפועל. החיצוניות והפנימיות, בכל דבר. הבכוח ובפועל הם המושגים קשורים לכל יש, לכל דבר שקיים. והופעה גשמית או רוחנית. כמו בפילוסופיה יש מה שנקרא הצורה והחומר. כל דבר בעולם יש לו צורה וחומר. מה זה צורה וחומר? יש ספר, נקרא ספר הברית. ושם הוא מסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. צורה זה פונקציה. חומר, כשמו כן הוא, זה חומר. אני אתן כדוגמה שתבינו. סכין. החומר של הסכין זה הברזל. זה החומר. הצורה של הסכין זה היכולת של הסכין לחתוך, זה הכל. או הפונקציה של הסכין, היכולת. אם הסכין הזה הוא נעשה כהה והוא לא יכול לחתוך יותר, אז הוא איבד את מה? את הצורה שלו. איבד את הצורה שלו. ונשאר מה רק? הברזל. מה זה הברזל? חומר. אז חומר בלא צורה. יש לי מדרגות, אני לא רוצה להעמיק בסוגיה הזאת. אז זאת אומרת, כל דבר ככה, כל דבר יש בו צורה וחומר. סומר, הצורה זה התפקיד. החומר זה החלק הגלוי לעין, חומר אתה רואה. אותו דבר בן אדם. מה זה הצורה של בן אדם? יש כאן בן אדם אחד אולי? אתה בן אדם, אתה בטוח? אולי אתה חתול? יפה מאוד, מה זה צורת בן אדם? אומרים על בן אדם טוב, מה אומרים לו? זה בן אדם של צורה. אין צורה. יפה מאוד, אתה אמרת. מה זה אדם? הגוף שלך זה האדם? עובדה, האדם נפטר מן העולם, הגוף נשאר. ואיפה צורת האדם? דוגמה. מה זה הצורה של האדם? להגיד לכם, או שאתם בעצמכם יודעים מה זה האדם. מה זה האדם? הנשמה שלו. הטוב שבו, הפונקציה שלו, אדם נולד בשביל להיות בן אדם טוב, שזה הוא נולד, שזה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, כי נר השם נשמת אדם, נר מלשון מאיר, כן, מביא טוב לעולם, שזה נולדנו, שזה אנחנו חיים, רק בשביל הטוב הזה. לכן אדם שהוא טוב, אומרים לו אתה בן אדם, אתה אדם, ואדם רע, מה אומרים אליו? אתה לא בן אדם. אתה אתה לא בן אדם, איבדת את הצורה שלך, צורת האדם שבך, אתה לא בן אדם. לדוגמה, זה מה שהרב אומר כאן, כמו שיש צורה וחומר, זאת אומרת, חומר זה דבר הגלוי, הגוף זה דבר גלוי, והצורה שלו זה הממד המוסרי שלו, הערכי שלו, זה האדם. ככה הוא אומר בכל דבר בעולם. העולם שמתגלה לנגד עינינו הוא חומר. אנחנו רואים בתים, אנשים, מכוניות, כל הדברים האלה. אבל צריך להבין, בכל הדבר הזה יש תפקיד, יש פונקציה. זה לא סתם, כבודו מלא עולם. צריך לגלות את הרצון הטוב האלוקי שנמצא בכל דבר ודבר בעולם. זה בכוח ובפועל. הבפועל נגלה, הבכוח הוא נסתר. סוף מעשה במחשבה תחילה. זה מה שאומרים בשיר של אחד דודי. סוף מעשה במחשבה תחילה. כי בשבת, למה הוא אומר את זה? בשבת, קראת לשבת עונג. בשבת אתה מגלה את הפנימיות של החיים באמת. בששת ימי המעשה אתה בתוך החומרניות, בתוך הפרטים, בתוך השטף של החיים. בא השבת, בא המנוחה. אתה זוכה להציץ, מי שזוכה, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. אתה זוכה לראות שיש לעולם שאתה חי בו גם ממד ערכי, מוסרי, טוב, קראת לשבת עונג. זה הדוגמה. זה מצק מה שהרב אומר גם בזהו. את נקרא קצת כמה שורות כאן מתוך הרעב הדרעבין של הרב זצה. הבכוח והבפועל הם המושגים קשורים זה בזה. לכל יש והופעה גשמית או רוחנית, כמו הצורה, לכל חומר אמרנו, צורה וחומר קשורים אחד בשני. בטעות מעריכים אנו בחשיבות הבפועל על הבכוח. זאת היא טעות. זה שאתה מסתכל על החיצוניות ואתה מעריך את החיצוניות ולא את הבכוח, את הפנימיות, זאת היא טעות ידועה. אדם אומר לחברו, שלום, שלום, מה שלומך? איפה אתה עובד? בזבל. שלום, מה שלומך? פרופסור ל... מה זה? זה בן אדם, זה הבן אדם באמת, החיצוניות שלו, הפרנסה שלו, הכסף שלו, זה באמת, זה ראייה מאוד שטחית, למרות שהיא מקובלת בעולמנו לצערנו. אדרבה, אתה רואה בן אדם, נשמה טובה, איפה אתה עובד? בזבל, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. דרך אגב, היה כאן פעם, ברחוב שלנו כאן מנקה רחובות. נתתם, הייתה מהעירייה. יום אחד הוא עוצר אותי מהתקן הזה. בסוף נפח תלמיד של מכון מיר. הוא מתחיל לשאול אותי שאלות בפרשת השבוע וכל הדברים האלה. פתאום אחרי הבחור הזה, הוא לא הבחור, הוא נשוי כבר, אבל פתאום אני מגלה תלמיד חכם. לא בדיוק תלמיד חכם, אבל אדם עם ערכים, רוחניות. הוא לא מוכן להתפרנס מצדקה, הוא לא מוכן... הוא רוצה לעבוד בשביל להתפרנס... לא חשוב, יהיה פה שט נבלות בשוק. לא נצטרך לבריאות. והוא פתאום גיליתי איזו נשמה טובה מאחורי אדם שהייתי אומר, מה מנקר חובות. פתאום גיליתי שאת הממד הפנימי שבבן אדם הזה, למרות שבאופן פשוט, אתה אומר, מנקה הרחובות, מי הוא מנקה הרחובות? איזה מעמד יש לו, איזה כבוד יש לו, איזה מה, שום דבר, לכאורה. זה מה שאומר כאן הרב. המבט שלנו חייב, מבט אמיתי, לא להסתכל רק בחיצוניות. איך אתה מופיע, איך אתה נראה ותו לא. מאחורי כל החיצוניות הזאת מסתתרת, נשמה טובה, דבר גדול. וצריך לדעת, יש עיניים מיוחדות, אם אתם מעוניינים, יש עיניים... שחודרות פנימה ורואות את הנשמה ולא רק את החיצוניות, ההתנהגות של בן אדם, למה מסתתר מאחורי כל הדברים האלה. מישהו מעוניין לי בעיניים האלה? מי מעוניין? אתה.
יש לי שאלה.
עיניים של תורה, לא?
עיניים של תורה, יפה. אבל יותר מזה, לא רק, נכון, עיניים של תורה, אבל יותר מזה. בשביל לראות את ה, את הפנימיות של כל אדם וכל דבר בעצם, אז הרב בהדרכתו, באיגרת תקנה במיוחד מדבר, כשאתה רואה אדם, אתה צריך לראות את המהות שלו, לא את החיצוניות שלו. כשאתה רואה בן אדם, אתה רואה נשמה טובה. לא רואים את הפיזית את הנשמה הטובה, אבל הידיעה שהאלוקים הטביע באדם הזה, כמה שהוא לא נראה, נשמה טובה, נשמה תורה שנתת לא רק בך, אלא בו גם. אם יש לך עין כזאת, אתה יכול ללמד זכות על כל אחד ואחד, ולראות את הטוב בכל אחד ואחד. ומלמד זכות על כל האדם כתוב. אל תסתכל על הפרט הזה, פרט אחר. על כל האדם. למרות שבחיצוניות הוא לא נראה ככה. זה, ככה מסביר הרב קוק זצ"ל לרב רדב"ז, שניהם זיכרונה לברכה. היה להם ויכוח בענייני השמיטה, בדיוק זה מתאים לשנה הזאת. היה להם ויכוח בעניין הזה. והרב רדב"ז היה רב חשוב בצפת, הוא גר בצפת. והיה חילופי אגרות ביניהם וגם... גם חילוקי דעות ביניהם בנושא השמיטה. אבל היה גם חילופי, אז הרב הרדב"ז שואל אותו, את הרב קוק זצ"ל, יאמר לי כבוד הרב, איך אתה יכול ללמד זכות על אלה שמחללי שבת וזה וכל אלה ש... מה הפטנט שלך?
תסתכל מה הם ובה הם טובים.
יפה מאוד, לא רק זה, יותר מזה הוא אומר, והוא רק אומר לו הרדב"ז, אל תדבר איתי בקבלה. אני רוצה להבין, אני פשוט. רוצה לדבר בשפה מובנת. עמך, תסביר לי את זה ככה. הוא כותב לו באגרת תקנה, זה נקרא, תף קוף נון ה' באגרות הגרס, הרב קוק זצ"ל. אז הוא אומר לו, תראה, אדם כשהוא רואה, כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה תראה, צריך לראות את הנשמה שלו. לא שאתה מתעלם מההתנהגות שלו, ההתנהגות זה דבר חיצוני. אבל קודם כל, לפני ההתנהגות, אתה צריך להבין ולקבל על עצמך שלפניך נמצבת נשמה גדולה. שהחיצוניות זה לבוש. בגנים אפשר להחליף, זה לא המהות, נאמר. תראה לפניך אדם, קודם כל אדם. אדם, וכל אדם הוא ירא שמיים, לעולם יהיה אדם, אומרים בבוקר, ירא שמיים, בסתר ובגלוי. אז הרב כותב, בעולת ראייה הוא כותב שם, כל אדם הוא ירא שמיים, גם כשהוא לא מבין את הדבר הזה הוא ירא שמיים. מדוע? כי אדם יש לו נשמה טובה מאלוקים, למרות שהוא לפעמים בלי כיפה. אבל יש לו נשמה מאלוקים. אני רואה אדם, אני רואה נשמה טובה. וההתנהגות, זה משתנה, זה לא... הנשמה היא הנצח, היא נמצאת בכל אדם ואדם. ואז הוא אומר לו, תראה, כך אני רואה, וכך אני יכול להסתכל על כל אדם ולראות דבר טוב, ולא לראות את החיצוניות. אבל הוא אומר, אם אתה לא מסוגל לזה, לראות בכל אדם נשמה טובה, אז יש לך בעיה. אתה מתחיל לסווג את הבני אדם, טובים ורעים, כאלה וכאלה וכאלה. גם לא יכול לקרב אותם. לא יכול להם. איך מסביר הרב קוק זצ"ל? זה נכון. זה גם בחינוך. יש כאן מישהו שעוסק בחינוך לפעמים? מישהו כאן עוסק בחינוך? חינוך זה מלאכת קודש, אני מוכרח לומר. יש שני סוגי מחנכים. יש מחנך טוב, מחנך לא טוב. מה ההבדל בין מחנך טוב למחנך לא טוב? מחנך טוב, כשהוא רואה תלמידים מופרעים, או תלמיד מופרע בכיתה, הוא רואה לפניו בן אדם, הוא רואה נשמה טובה. הוא מבין שהילד הזה, יש לו סיבות להיות מופרע. הוא מבין את הדבר. הוא אחרי, מהלימודים, הוא לא זורק אותו מהכיתה, הוא בא אליו, שואל אותו, מתעניין בו, למה הוא מפריע, מה קורה, מה בית, מה פה, משם, כל הזמן. הוא מקרב אותו, מחמם את ליבו וכל זה. למה? הוא מתייחס אל האדם שבו. לעובדה שאלוקים הביא את הנשמה הטובה הזאת לעולם. מחנך לא טוב, מה הוא אומר? אתה מפריע? אאוט! אתה בחוץ! איך מישהו אמר לי השבוע שהוא עוסק בנוער, איך זה נקרא? נוער נפלט? יש דבר כזה.
נוער בסיכון.
נוער בסיכון, נפלט. יש כאלה שפולטים אותם מהמערכת. הם לא מעטים לצערי הרב. פשוט, זה אותם נערים, או נערות גם, שהחיים לחינוך שלהם, זה ההורים, או המורים, הם לא רואים את הנשמה, הם רואים רק את ההתנהגות. הם רואים את החיצוניות, נאמר. הם רואים רק את הבפועל, אבל הם לא רואים את הבכוח. הם לא רואים את המחשבה, הם רואים רק את המעשה. והתוצאה שהם מפלטים, הם לא יכולים להכיל אותם. את הילדים האלה, המסכנים והאומללים, שנזרקים לרחובות ולמקומות כאלה. זה גם דוגמה של בפועל ובכוח. נחזור אולי לרעיון, וכאן הוא מעריך את זה במאמר מאוד, כל משפט כאן הוא. הרב זצ"ל אומר, תשובה באמת, זה לא רק דברים רעיונים, מחשבתיים, זה גם מעשיים. צריך לחבר את עולם העשייה לעולם המחשבה. לתת ערך לדברים הקטנים, לראות בדברים הקטנים דברים גדולים. ואני אזכר בדבר שקראתי לפני הרבה שנים, היה פעם בארצות הברית נשיא שהוא בשעתו היה גנרל, קראו לו אייזנאואר, אייזנאואר. מצביא מלחמת העולם השנייה. והיה לי ידיעה קטנה בעיתון שכתוב שהוא בעצמו מכבס את הגרביים של נשיא ארצות הברית. עכשיו באותו זמן שקראתי, זאת אומרת, איזה בן אדם גדול. למה הוא מכבס את הגרביים? יכול להיות שהוא התרגל לזה מהצבא, גם אני זוכר, הייתי בצבא, אמרו לי, תחפשו את הגרביים לבד, לא שלחו את זה למכבסות. יכול להיות. אבל אמרתי, אדם כזה גדול, נשיא ארצות הברית, אמר, הצבא הכי חזקה, לוקח את הגרביים, סליחה שאני אומר, שיש בהם ריח לא נעים, והוא מכבס בעצמו את הדבר. מה, זה דבר גדול או דבר קטן? מה אתם אומרים?
הרב, אני אגיד לך למה.
לא.
כי הוא לא רוצה שמישהו אחר יריח את הריח של הגרביים.
סימן שהוא אדם גדול. סימן שהוא אדם גדול.
אז זה נכונות.
סימן שהוא אדם, לא בגלל שהוא נשיא, אלא בגלל שהוא לקח את הדבר הקטן הזה והפך אותו לגדול. שנזכה כולנו להפוך את הדברים הקטנים לדברים גדולים.